רדיו סול סי.או.איי.אל, הרדיו של ישראל.
עבדתם כל החיים, הילדים גדולים, המשפחה מגיעה בשבתות ואתם דואגים להם. אנחנו נדאג לשקט שלכם. בלובר, יוצרים עתיד בטוח. אז מה עושים ואיך יוצרים את השקט הנפשי? חייגו עוד היום לייעוץ חינם 050-5289-292 או גשו למשרדים אורי מקלב 3 ביהוד. בלובר, שיווק פנסיוני, ביטוח ופיננסים. יש מי שידאג לכם בעתיד.
הולי בייגל.
הולי בייגל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
של רדיו סול בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן דרור בוקצ'ין ואופר לוין, ואנחנו מארחים את אורן צרפתי. מעניין עם אורן.
מעולה, מעולה, תודה רבה.
מה קורה דרור?
אצלי מצוין, איך אצלך?
חזרתי עם באר שבע עכשיו.
אסירי ציון שלושתנו.
חייב להגיד, בתשע וחצי הבוקר והייתי בבאר שבע. אתם רוצים לשמוע סיפור, אבל סיפור עצוב? אני לא יודע אם עצוב, יהיה לו סוף טוב. מעניין אתכם? בא לך? ככה? כי ריקו לא, הוא לא זמין כרגע.
בסדר.
אז במקום ריקו,
נו.
חתימה על משכנתאות, על לקוח עם משכנת בבנק בבאר שבע, לקוח מאוד מאוד נחמד. ואז מגיעים לבנק לחתום. הכל מנוהל כרגיל, כשורה. כשאנחנו מגיעים לקחת, להוציא ללקוח, מתחילים את התהליך, אנחנו מוציאים לו דוח חיווי אשראי צרכני. חוק חדש שנכנס באפריל, רואים שהכל תקין. מגיעים לחתימה, הבנק עושה במקום פעם נוספת בדיקה. אופס, אור אדום.
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 אדום זה לא להתקשר, יש לך ירוק, צהוב ואדום.
אדום, יש כאן איזשהו בעייתיות. זה הסיפור. אופס, לא טוב, אמורים לנו בבנק, רגע, בוא נבדוק. מסתבר שלבן אדם יש הוצאה לפועל. זה לא צ'ק אחד שחזר, זה הוצאה לפועל. ואז אנחנו באים ומסתכלים מה הסיפור. אבא שלו נפטר לפני שנה, החבר'ה מיישוב בגליל, אבא נפטר לפני שנה, והמועצה האזורית מיסה על הבן, על היורש, אחד היורשים, צו עיקול על 5,600 שקלים. הוא שילם אותו, אמר, משהו, לא נסגר כמו שצריך, זה הופיע לו אחרי שפתחנו, אחרי שהכל, פתח. עכשיו הוא רץ למועצה, רץ לאורחי דין, רץ לכל, זה ייפטר, אבל זה גם יעלה לו בריביות יקרות יותר, כי הוא פתאום בדירוג אשראי שונה. מסקנה, לסגור דברים כמו שצריך, לא להשאיר קצוות, לא להשאיר פלונטרים. כי מי כמו אורן, מפקח בנייה, יודע שאם חוסכים בדברים הקטנים, ולא פותרים אותם ואומרים, נסגור את זה בהמשך, זה יעלה הרבה.
כמובן.
יפה. אז בואו נציג את אורן.
שאורן יציג אותו, מה אני...
מצוין.
קודם כל, תודה רבה על ההזמנה, אני שמח להיות פה. קצת עליי ככה לפני המקצועיות, אורן צרפתי, הרצליה, בן 45, נשוי באושר לאישה מקסימה בשם קרן. שלושה ילדים נהדרים, ילדה בת 17 וחצי, ילד בן 15 וילדה בת 7. גרים בהרצליה, נהנים, עובדים. קצת ככה עליי, אשתי כל פעם צוחקת שאני בנושא התחביבים בעייתי.
מרובי תחביבים?
יש לה תחביבים, חבל לך על הזמן. התחביב הראשון זה צלילה, דייג, נכון?
כן, אז נושא הים, מילדות, גם הקטע של הגלישה, גם יש סירה במרינה בהרצליה, הולכים לצלול, דגים. גם הילד, זה החבר הכי טוב שלי, כל דבר הוא יחד איתי. תחביב נוסף ככה רציני בחיים, אני מתאמן באומנויות לחימה בדניס הישרדות, במכון בהרצליה, זה המכון הראשי. יש 27 מכונים. אני מדריך במכון הזה. שלוש קבוצות של ילדים, צ'ופיקים קטנים אני קורא להם, נוער ובוגרים יותר. כיף אמיתי, הילד בעצמו חגורה שחורה, אלוף הארץ כבר 7-8 פעמים.
הילד.
זה בין... ככה עליי קצת לפני העבודה.
הילד שלך או אתה?
הבן שלי, כן.
הבן שלו.
לא, גם הוא בטח יש לו ניסיון, חגורה שחורה גם כן בטח.
כן, כמובן.
יש חגורת אור.
חגורה שחורה, כן. מדריך, נהנים, זה חלק עיקרי מאוד אצלנו בחיים.
טוב מאוד.
עבודה, מפקח בנייה היום, מנהל פרויקטים, בתים פרטיים. בעבר שלי, והתחלתי לבן בתור בן של קבלן, שעבדתי איתו ביחד, בפרויקטים בבנייה פרטית, בשיפוצים מאוד גדולים. בשנת 99 עשיתי תעודה של קבלן רשום, עד היום אני מחזיק בתעודה הזאת.
שזה אומר מבחינת מי שלא מבין בדיוק?
היום כל הנושא של הבנייה במדינת ישראל לטוב ולרע די פרוץ ולפעמים כמו בכל דבר אנחנו צריכים שאתה לוקח בעל מקצוע לדעת מה שנקרא שיש לו את התעודה ואת הניסיון ואת הדברים. התעודה שהקבלן רשום היא תעודה מאוד חזקה. משהו שלקח הרבה זמן להוציא אותו, אתה צריך הרבה ניסיון, אתה צריך להוכיח ניסיון. אתה צריך ללמוד.
זה קשור גם לסיווגים השונים?
כן, אני בסיווג של ג' אחד. עד היום אני מחזיק בתעודה, כמו שאמרתי. בניתי בתים בתור קבלן. התעסקתי עם זה בשנת 2006, עשיתי קורס של ניהול ופיקוח במרכז הבנייה. בערך מ-2007-2008 התחלתי להתעסק עם הנושא של הפיקוח. בהתחלה קצת שילבתי את זה ביחד. לאורך הזמן עזבתי את כל הנושא של הביצוע. ואני נטו מתעסק בפיקוח וניהול פרויקטים של בתי פרטיים.
מה זה ניהול ופיקוח פרויקטים?
האמת שבתחום שלי, כמו הרבה מפקחים כמוני, בבתים פרטיים זה לא בדיוק מפקח. זאת אומרת, כולם באים ואומרים מפקח. המילה מפקח היא לא כל כך מדויקת, כי אנחנו בעצם גם מנהלים את הפרויקט וגם מפקחים עליו. בפרויקטים יותר גדולים זה מתחלק. יש מנהל פרויקט ויש מפקח. אצלנו בבתים הפרטיים, אנחנו נכנסים לפרויקט, אתה מנהל אותו מתחילת הדרך.
אז יש בעצם רגע שלב לפני זה, אתה מתכנן אותו, אתה יודע מי צריך להיכנס ומתי.
בוודאי.
אתה מוודא שהם עושים ואתה עושה את ה...
רגע, יש לי כאן בעייתי עוד רור, לא, אני חייב. לא. בית פרטי, אני לא הלכתי לאדריכל, ייצב לי את הבית בצורה יפה, תכנן לי יותר נכון, הוא הלך הוציא היתרים, הלכתי לקבלן,
ואמרת לו, תוציא לי את כל מה שכת...
תבנה לי בקשת הבית, זה לפי התוכניות. איפה... מה התפקיד
למה אני צריך עוד מישהו באמצע?
אני יודע את התשובה, אבל למה אני צריך את המפקח? מה התפקיד של המפקח בשרשרת הזאת?
נכון. אז האמת שברוב המקרים לוקחים מפקח, תכף אנחנו נגיד למה כדאי, ונסביר על זה, אבל ברוב המקרים אתה לוקח מפקח חודש, חודשיים לפני שאתה מתחיל לבנות, אתה בא, מחפש מפקח, האדריכל ממליץ, החברים ממליצים, ואתה יושב וסוגר. אני מהניסיון שלי יכול להגיד שמפקח כדאי לקחת עוד בתחילת הדרך. אם אנחנו ניקח אפילו דוגמה את כל נושא התקציב, אז לא להגיע למצב שתכננו בית ובונים את התקציב לפי מה שתכננו, אלא לבנות את הבית לפי התקציב שיש ללקוח. כי הרבה פעמים אתה הולך לאדריכל, אתה יושב איתו, הוא עושה לך תוכניות, ואז אתה מגיע לבנייה עצמה ואתה יושב על התקציבים, אתה רואה שבכלל אין לך כסף לגמור את הבית, ואז מתחילים, רגע, אולי נוריד את זה, אולי נשנה את זה. זה גורם להרבה בעיות.
כלומר, האדריכל והמפקח זה דבר שצריך להיות יחדיו.
לדעתי, חד משמעי, מתחילת הדרך, אני יכול להגיד לך שמקולגות שלי לתחום, אפילו יש כאלה שבאים ואומרים, תיקחו מפקח לפני אדריכל, כדי שהוא גם יבוא ויגיד לכם שלא תיקחו איזשהו אדריכל שלא מתאים בכלל לקונספט של המחיר ושל מה שאתם רוצים לעשות. מפקח, כל הנושא של התיאום בין כל הבעלי מקצוע, החיסכון הכספי בכל התהליך הזה.
אבל אם לקחתי קבלן מקצה לקצה, אז למה אני צריך?
קבלן מפתח שבעצם הוא בא ולוקח את כל העבודה, מן הסתם יש לו רווח קבלני. אם הוא הביא לצורך העניין אינסטלטור, האינסטלטור בא וביקש ממנו X כסף לאותו בניין, אז הוא יש לו את הרווח הקבלני שלו. וכשאתה לוקח מפקח בנייה מההתחלה, אני דואג באופן אישי לקחת את אותו אינסטלטור באופן ישיר. אני דואג לחוזים מבחינת לוחות זמנים ומה אני צריך לקבל וטיב העבודה ואיזה צנרת וכל הנושא של אותו תחום. אנחנו דואגים לזה שיהיה רשום בצורה מסודרת מאלף עד תף עם פירוט מסודר של הכל ויש לך מחיר. אז בעצם אנחנו חסכנו פה את הרווח הקבלני. עכשיו, כשאתה לוקח גם אינסטלציה וגם חשמל וגם מיזוג ועוד 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 כל מה שיש לנו בבניין, הלקוח פה,
שהוא בעצם היזם, נשאר עם הרווח היזמי.
נכון, הוא בעצם חוסך את זה. עכשיו, הרבה פעמים באמת נכנס כל הנושא של המפקח, למה לי לשלם כסף למפקח. אז אני יכול להגיד לך שלא בית ולא שתיים שאני יושב עם תקציבים ועם טבלאות אקסל ועם הלקוח עצמו, ואנחנו בודקים את האופציה של קבלן מפתח ובודקים את האופציה של לפרק את זה, מה שנקרא, גם אחרי שהוא שילם את הכסף של אותו מפקח, הוא עדיין חסך כסף.
אנחנו שלושתנו, גם אתה, גם אופר וגם אני, עובדים בתחום מאוד מעניין, שלכאורה תחומים שונים, כי אתה מנהל פרויקטים ומפקח, אופר יועץ משכנתאות, אני עוסק בתיווך נדל"ן. לכאורה אפשר להסתדר בלעדינו, כי תקבל את התוצאה. רק אנחנו לא יודעים מה נרוויח אם ניקח את אופר כיועץ משכנתאות, ניקח אותך כמנהל פרויקט או כמפקח, וניקח אותי כמי שמתווך בעסקה ומנהל את תהליך המחירה או הקנייה.
זה כזה, התחום, אנחנו נוגעים בהמון כסף. אתה נוגע במחירת נדלן, שזה העסקים של כמה מיליונים, אני משכנתאות שזה גם כמיליון ומעלה, פיקוח בנייה שבונים היום וילה, זה, הווילה הכי פשוטה זה 1.5 מיליון, 1.8 מיליון.
היום זה כבר
יותר. תלוי באיזה אזורים אתה פועל.
כן, לא, ויחד עם זאת, אתה לוקח אנשים חוסכים את התפקידים האלה.
נכון,
כמעט, כי הם לא מבינים. אבל בשביל הרכב שלהם, תחליפו לבד את הפלאגים, מה יכול להיות? התקלקל המנוע?
לא, אופר, הסיפור הוא, ואני, פה אני רוצה שאתה, בצרות שלנו אנחנו נסתדר, פה אני חשוב לי, שאתה תבהיר למי ששומע אותנו, למה זה קריטי, שאתה לוקח, עושה פרויקט של 2.5 מיליון שקל, שאתה בונה את הבית הפרטי שלך, זו טעות, לא שלא תיקח מנהל פרויקט ומפקח, אלא אתה צריך לקחת אותו מההתחלה. ועל זה אני חושב שצריך להסביר ולהסביר ולהסביר, כי מי שמתחיל בתהליך הזה, הוא לא ער לשם, הוא עוד הוצאה ועוד הוצאה ועוד הוצאה.
אני אנסה ככה בקצרה לתת כמה נקודות. קודם כל אמרנו שדעתי זה שמפקח בנייה צריך להיכנס בתחילת הדרך, זה אומר לשבת עם האדריכל, להבין את התקציבים של הלקוחות ולהבין מה הולכים לבנות ולראות שגם מבחינת התכנון עצמו, כי היום יש, סתם דוגמה, תיקח את נושא המיזוג, זה עולם ומלואו כמו הרבה דברים אחרים, אז אנשים באים ואומרים, תשמע, המזגנים יעלו לי X ופתאום הם מחליטים ללכת לאיזה מערכת יותר חכמה, זה קופץ ל-X בריבוע נקרא לזה. הדברים האלה אנחנו יודעים לבוא ולהיכנס לתמונה ולבוא ולהגיד לה לאדריכל, תשמע, הם ספציפית, אנחנו לא נכנסים למערכת כזו וכזו, אנחנו נלך למשהו
אחר. אתה אומר שאתה, כמי שדואג לניהול התקציב של בונה או המשפחה יודע לשמור עליהם ולשמור על התחומים שאותם הגדרתם בהתחלה באופן מוחלט, ואופן ימשיך שהבלתי צפוי בפרויקטים האלה שהוא לא מנוהלים על ידי איש מקצוע יכולים להגיע ל-30% ו-35%.
בוודאי. קרו לנו הרבה מקרים שאתה מתחיל בתקציב מסוים ואתה עובר אותו ולא ב-5-10% מה שאנחנו לוקחים
בתכנון
עצמו, אלא הרבה מעבר לזה, בגלל תכנון לקוי, בגלל דברים שהם לא לקחו בחשבון. ועוד הפעם, גם אם הוא תכנן סוג מסוים של מערכת מיזוג וסוג מסוים של מערכת אלומיניום, ובסופו של יום זה לא עומד בתקציב שלהם, כי יש לזה עולם ומלואו. אז בשביל זה אנחנו נכנסים בהתחלת הדרך, ויודעים לבוא ולכוון מה באמת המערכות שצריכות להיות באותו בית, ולפי זה נכנסים לכל התכנון כדי לעמוד בתקציבים, וכדי שהקליינטים באמת יבינו מה הם הולכים לקבל.
אז נושא הראשון זה באמת עמידה בתקציב. האם אין פה איזה שהם ניגודי אינטרסים בינך ובין בעל, נקרא לזה, בעל המשפחה שבונה, או איך שתרצה, הלקוח שלך, לבין אותו קבלן, נסביר, לבין אותו קבלן, קבלן מיזוג, קבלן אינסטלציה, קבלן זה, שאתה גם מביא אותו לפעמים, ואתה יודע שאתה תפגוש אותו בפרויקט הבא והבא והבא.
קודם כל, חד משמעי לא. אני מאוד מאוד חשוב לי, כשאני יושב עם זוג, צריך להיות איזשהו קשר, איזושהי הבנה, להרגיש טוב אחד עם השני. אני תמיד מסביר את זה ואומר, אני זה אתם, אני זה העיניים שלכם, אני זה הכיס שלכם, אני בונה לכם את הבית, כאילו אני בונה לעצמי את הבית. המקצועיות פה היא ללא פשרות, חד משמעי. צריך להיות הכל כמו שצריך. היום העולם הבנייה הוא עולם ומלואו, הכל מתפתח, אנחנו כל הזמן משתדלים ללמוד עוד ועוד ועוד. מבחינה של הנושא של התקציבים ושל הכספים מול בעלי מקצוע, אני תמיד אומר, אני לא מחפש את הזול ביותר, אני מחפש את המחיר הסביר. אני מעדיף תמיד לעבוד עם בעלי מקצוע שלי, שאני מכיר, משתי סיבות. אחד, אני יודע מה אני מקבל, אני רגיל לבן אדם, ותמיד אני אומר גם כשאני רוצה לצעוק מותר לי, כי אני רגיל אליהם. כמובן שאני שמח להכיר בעלי מקצוע אחרים, וקורה לי לא כמעט בכל פרויקט שיש פה בעל מקצוע ושם בעל מקצוע שאני לא מביא. רובם שלי בדרך כלל. החשיבות העיקרית זה להבין שאני זה הם. אני צריך להילחם על המחיר. עוד פעם, לא מחפש את הזול, מחפש את הסביר. אני חושב שבעל מקצוע צריך לכבד אותו, צריך לתת לו את הכבוד שלו, שהוא יעשה את העבודה וירוויח בכבוד. ומפה לתת לי את המושכות, מה שנקרא.
כן, מעניין מאוד. נצא לשיר.
נצא לשיר שנחזור, יהיה איתנו ריקו על הקו. בסדר.
וכל החיילים וכל התולכים עמדו כבר
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן באולפן, עופר לוין, דרור בוקצ'ין, ואנחנו מארחים את אורן צרפתי, מפקח בנייה, ואיתנו, כמו תמיד, באיחור של 20 דקות, משה ריק עובר על הקו. משה, אתה איתנו?
מה קורה? עופר, לא שומעים אותך טוב האמת.
אותי לא שומעים טוב?
עכשיו קצת יותר.
אוקיי.
אותך שומעים מצוין.
או, דרור, אני מסתכל בפייסבוק, אני רואה אותך בלייב.
כן.
ואני רואה שאתה מתאפק, ולא יכול יותר, אתה רוצה לשאול אותי משהו.
מזל טוב, מגיע לך מזל טוב?
על מה? תודה, על מה?
בכלל, אנחנו דואגים לך.
אה, אני יודע, כן, התעוררתי היום בבוקר, אני מניח שמגיע לי מזל טוב.
שמעת את הציוצים של הציפורים משדה דוב הבוקר?
בטח, מה חבל, אתה יודע כמה ציפורים נהיו לנו? וואי, אני חייב לספר לך משהו.
נו.
אני עושה, אתה יודע, ליחות מדי פעם, וכן כמוני לא, כמוני לא יכול לרוץ. כן. אני הולך ברגל קצת על את הילד. לפני יומיים, יש כזה טרסה בין השביל, בין הטיילת לבין הים, קצת צמחים. אני רואה שם שועל מגניב, הולך ומחפש אוכל. זה, זה... השדה ככה בלבל שם גם את החיות, הם לא מבינים מה, מה פתאום נהיה שקט פה. אז הם התבלבלו וקפצו גם לחוף, שתבין את ה...
כי אין להם איפה...
אין להם מטבח.
אין להם מטבח,
בדיוק. אף אחד לא זורק להם אוכל.
אין להם מטבח, נכון. אין להם מטבח, אבל גם אין להם מטוסים שיהרגו אותם.
כן.
אז... אגב, אין כבר... אין שדה כבר לגמרי, כלומר, המשטח של הנחיתה אמרה, זהו. מאחורינו לגמרי, כבר הקורקר שם נאכל, לא רק האספלט, גם הקורקר מאחורינו. אז אני מקווה בקרוב שנחתוך את הגדר ונלך לים במקום לעשות עיקופים שם על לוי אשכול.
יפה. מה שלומך חוץ מזה?
בסדר, אני כרגע בחול, חול אבל קרוב, בירושלים.
כן.
אני נוסע תוך כדי ופשוט כיף לראות כמות ה... שנייה, אני עושה כאן איזושהי טעות. כן, עשיתי טעות, לא נורא. נורא כיף לראות, יש המון, המון מנופים.
נכון, בטח בכניסה לעיר. שעוברת...
אני כבר בתוך העיר עמוק, אבל... זה פשוט מדהים. פשוט מדהים, מלא 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 מנופים. יש תנופה בנייה, כנראה 900 אלף תושבים. זה לא מספיק בירושלים. וצריך עוד איזה כמה מאות אלפים. יפה לראות. פשוט שפו להעיר מה שהיא עושה. וזהו, באמת רציתי קצת לדבר עם, אתה יודע, עם אורן. בואו נדבר קצת על בנייה פרטית. אנחנו מדברים כל הזמן רבויה ומוסי והשוק לאיפה הולך. בואו נדבר קצת על
ה... אז קדימה, ריקו.
9,000 יחידות, לדעתי, שנבנות כל שנה. בשוק הפרטי. אורן, מה מצבנו?
מה העניינים, ריקו?
מה המצב?
בסדר גמור.
מה? איך השוק הפרטי? מה אתה אומר?
האמת ש... אני מבסוט. אני רואה את הצמיחה, אני רואה את ה... באזור שלי, בכל אופן, איפה שאני עובד, הרבה בתים נבנים.
איזה אזור אתה עובד, אורן?
אני בעיקר במרכז, הרצליה, רעננה, רמת שרון, כל האזור הזה של המרכז. צהלה.
יפה, יפה. זה אזורים, מה שנקרא, מתפתחים בעייתים.
ברור, הוא לא עובד עם ה... הוא עובד עם האלפיון העליון, כן? עם העשירון העליון, שלא נצחק עליו. אז שם באמת אנחנו לא רואים האטה גדולה.
אני חולק עליך קצת.
אוקיי, ובשביל מה הרמתי לך להנחתה?
אני יודע, אתה רגיל, אני רואה גם את הפרצוף שלך בפייסבוק, אני רואה כבר את ה...
חיוך.
אבל לקנות היום קצת השוק בעתה, ולכן אני חושב שיש יותר שיפוצים היום.
או, בדיוק מה ש...
הכל מאוד קשה להיפטר מנכס היום ביוקרה. נכסים של 10 מיליון ומעלה, אפשר לראות בשנה האחרונה, אולי על יד אחת ימכרו. מאוד מאוד קשה. לכן השיפוצים, שיפוצים, כן, בוא, זה שיפוצים של 2.5-3 ומיליון ומעלה, השיפוצים נעשו מאוד חזקים. נכון, אורן?
אז זהו, זה בדיוק ככה יצא לנו לדבר לפני השידור. זה בדיוק הנושא שהיום כל הנושא של הפיקוח הוא לאו דווקא על בנייה חדשה. אני יכול להגיד לך שכרגע אני נמצא בהרצליה, בשתי פרויקטים של שיפוצים מאוד גדולים, שכן, אנשים קנו בתים, הפכו אותם מההתחלה עד הסוף, וכמובן גם שם עושים את כל הניהול ואת כל הפיקוח, וכן, זה אין ספק, יש היום הרבה מקרים שאנשים מעדיפים לקנות בית קיים ולשפץ אותו, ולאו דווקא לקנות מגרש.
גם אם כן, הם רואים בעיניים, הם רואים מה קיים, והם יודעים שלהיכנס להרפתקה של בנייה מחדש, אני מדבר מבחינה תכנונית, היתרים וזה.
היתרים, כן,
כמובן. לך תדע כמה זמן זה ייקח. אנחנו כאן קונים משהו קיים, יודעים, נכנסים לשיפוץ מסיבי של 10 חודשים, ונגמר הסיפור. האמת שאני רציתי לגעת ביחד איתך בחשיבות של הדברים שאתה עושה. אני חושב שבבנייה הפרטית עדיין אנשים לא מפנימים, ואני לא מדבר רק על היוקרה, כמובן על היוקרה במיוחד, אבל לא רק ביוקרה, שזה המסה היותר גדולה של 90% מהבנייה הפרטית, כשיש מפקח בפנים ועובר על הלוחות זמנים ובודק כל דבר ורואה שהדברים נעשו by the book, שיתום, עבודות חשמל וכו' וכו' ואינסטלציה, ומפקח על החשבונות, זה יכול לחסוך מאות אלפי שקלים. עכשיו, לא רק בכסף, במיוחד גם בזמן. זמן שווה כסף בסוף.
בוודאי.
והחשיבות היא חשיבות מכרעת. היום אנשים, רוב האנשים לצערי, גם לצערך אורן, אומרים, אוקיי, יש לי את האדריכל, הוא ממליץ לי על 3 קבלנים, אני לוקח אחד, ויאללה, הוא כבר יפנה לי. אבל כשמכניסים באמצע, גם מפקח, גוף מקצועי שיודע לעשות את העבודה כמו שצריך, זה פרייסלס. אפשר להסתכל על כמה אלפי או עשרות אלפי שקלים, לא משנה שמרוויחים מפקחים, בסוף זה חיסכון. זה רק חיסכון.
חד משמעי. חד משמעי, כל הנושא הזה מדברים עליו לא פעם ולא פעמיים, למה כדאי לקחת מפקח. כל נושא הבנייה הפרטית בסופו של יום זה לא רק מפקח, זה מנהל פרויקט ומפקח, כי אנחנו מנהלים את כל הפרויקט מההתחלה. הרבה פעמים אנחנו נכנסים בתחילת הדרך עם האדריכל ועם כולם לשבת, לראות את התקציב, לראות את כל הדברים, לראות לאן אנחנו בכלל הולכים קדימה, לראות שבונים את הבית במחיר שיש ללקוח, בתקציב שיש ללקוח. כל נושא מתחילת הדרך.
החומרים, עד כמה בחומרים אתה נכנס לתוך הביץ והבייץ? תן לך דוגמא.
להזמין את המטבח בזמן ואת השיש בזמן ואת הריצוף בזמן.
הוא המנצח, הוא המנצח.
לא רק זה, לא רק זה. אני חושב שיש עוד נקודה, אולי אני סתם טועה בחשיבה, אבל כשאתה איש מקצוע ואתה מייצג את הבעלים, אתה יודע בדיוק את איכות החומרים שבהם משתמש הקבלן ואתה יודע להעיר לו, תקשיב, עם כל הכבוד, סתם, אני הולך לדברים שאני טיפה יותר מכיר, נגיד, מתחיל בגבס, רגע, אני לא רוצה פינה משתנה, אני רוצה פינה קבועה, אני רוצה עוד יד של שפחטל אמריקאי על הקיר, אני רוצה, פישלת מבחינתי, או לא עשית צבע.
אני חושב שגם ברמת הבדיקה של של החומר שמגיע לשטח, לבדוק באמת שהורידו...
על זה דיברתי, את הכמויות גם.
את הכמויות הנכונות
שלו. ואת איכותם.
אני יכול להגיד לך שככה עכשיו ממש, מהימים האחרונים, בית ברצליה, שאחד מהשיפוצים הגדולים, הגיע קרמיקה שהקליינטים קנו, והקבלן שעובד שם הוא קבלן טוב. אני יצא לי לעבוד איתו לא פעם ולא פעמיים, והדבק שהם הזמינו, הוא התברר שהוא לא נכון. יש דבקים היום בקרמיקות, סופחות, לא סופחות, יש עם זה הרבה עניינים, על מה מדביקים, על טיח, על קיר גבס. כמו שאמרנו מקודם, כל העולם הזה מאוד מאוד מתפתח. אז אתה מרים טלפון לחברה, ואתה מקבל את היועצים, ויועץ מגיע לך לשטח, זה לא דברים שעולים לי כסף. והוא בא ובודק, ומסתכל, ואומר לי, תשמע, תעבוד עם דבק מסוג כזה וכזה. אז עם כל הידע ועם הכל, אנחנו תמיד לומדים ותמיד רוצים להתקדם קדימה, ומה שנקרא, גם רוצים את האחריות.
בדיוק, של היצרן.
ברגע שהתייעצנו וקיבלנו, אני יודע שאני מקבל את הדבסט, אומר לקבלן עם מה לעבוד, והלקוח מבסוט.
מדויק.
נכון, נכון, לגמרי. ושוב, הגוף גם מגשר בין כולם. אנחנו יודעים שאחת המחלות בענף הבנייה, במיוחד בשוק הפרטי, זה נקרא חוסר אחריות. כל אחד מעביר לשני. ברגע שיש לך גוף שמקשר בין כולם, וזה מפקח, והוא יודע להביא את האדריכל ואת יועץ חשמל אם יש, ואת הקבלן חשמל, ואת הקבלן בית חכם, ואת כל מי שצריך, ובמיוחד שיש בעיות, כי כשאין בעיות אף אחד לא צריך אותנו, אבל כשיש בעיות, יש את הגוף הזה שאומר לחברים, בואו נשב ונדבר כאן, מקשר בין כולם. זה פרייסלס, גם זמן, גם כסף.
היום...
מונע המון 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 טעויות ו...
היום אני יכול להגיד לך שאני קצת מקושר בכל התחום של הפיקוח, ככה גם עם הרבה קולגות שמפקחים. זה משהו שהוא לאחרונה, ואני מאוד שמח מזה, כי בסך הכל יש הרבה פרגון והרבה לומדים אחד מהשני, ונפגשים פה ונפגשים שם, וזה מקדם את כל התחום הזה, זה מאוד חשוב. יש הרבה אנשים טובים בשוק. גם...
יש ארגון מקצועי למפקחים?
עוד לא עובדים על זה. יש כמה חבר'ה שהם מאוד חזקים בתחום ונותנים ככה איזה פוש על זה. אנחנו מאוד מקווים שיהיה איזושהי רגולציה לכל הדבר הזה ונגיע למצב.
אין מקצוע רסמי למפקח בנייה, נכון?
אין.
עדיין אין.
כל הנושא שמבחינה משפטית היום, הם באים ואומרים, זה לא כמו קבלן רשום, שאתה בא ויש לך איזושהי הגדרה, איזושהי תעודה. מפקח בנייה, גם אתה יכול מחר לקום בבוקר ולהגיד, אני מפקח בנייה...
זהו, הוא עושה את זה מספיק עם היועץ משכנתאו.
כן, לא, רגע, אנחנו נשחרר רגע את ריקו, שימשיך שלא ידעת...
ריקו, שמאלה, ריקו, שמאלה.
אני בדיוק ישר, עוד מעט ימינה, אבל בסדר.
כולם לוקחים פה יותר מדי ימינה.
אז ריקו, משפט אחרון שלך, שלא קשור לפיקוח בנייה.
לא קשור לפיקוח, אבל קשור לרוח. חברים, הבחירות קרבות, אתם יודעים מה יקרה, הם כבר עולים, הם יעלו עוד יותר. חברים... רוצו,
רוצו
לקנות דירות, יש
מספיק
במלאי, קדימה רוצו.
100%
ריקו.
תודה
ריקו, תודה.
ביי.
להתראות ובהצלחה.
ביי.
תודה.
צהריים טובים, משובחים, אנחנו בפרלמנט הנדל"ן, רדיו סול, באולפן דרור בוקצ'ין, עופר לוין, מארחים את אורן צרפתי, מפקח הבנייה. אז התחלנו ככה לדבר על כל המקצועיות של פיקוח בנייה. אז אם אין גוף שמאגד, אין מקצוע כזה, איך לומדים את זה? איך מתמקצעים? איך...
אני... יש הרבה מפקחים היום בתחום. יש, כמו בכל דבר, טובים יותר וטובים פחות. אני יכול לספר קצת על עצמי שאני התחלתי בתור בן של קבלן שעבדתי בכל חופש מהבית ספר. אני זוכר את עצמי מיישר מסמרים ומטטה בבניין. אחרי צבא, טיול קטן וקדימה לעבודה. עבדתי תחת אבא כמה שנים טובות. דחף אותי ככה ללימודים, הלכתי, הוצאתי את הקבלן רשום, ותוך כדי ביצוע אתה מוצא את עצמך שאתה לומד. כל דבר שאתה תעסוק בו כמה שנים טובות ואתה אוהב אותו, ואתה רוצה להתמקצע בו, מתקדמים. אחרי תקופה מסוימת שאני החלטתי להיות מפקח, אז יש לך את הניסיון ויש לך את הרקע, כי בכל זאת בניתי בתים בתור קבלן, אני יודע את הניהול עצמו, את הביצוע עצמו, את טיב העבודה.
אתה מכיר את השפה של השטח.
כמובן. וזה מאוד עוזר לך. אני מאמין שיש הרבה כמוני.
שאלה, אורן. אנחנו רכשנו בית בהרצליה ירוקה, בית צמוד קרקע. אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להיכנס אליו לשיפוץ מסיבי. ושמענו איזה תוכנית רדיו ברדיו קסם. רדיו סול, סליחה. נו. ואנחנו אומרים... אוקיי, צריך מפקח בנייה, איך לבחור אותו? מה הקריטריונים? מה אני צריך לבדוק כשאני מחפש מפקח בנייה?
האמת שבתחום שלי, אני יכול להגיד לך שאנחנו מגיעים בסופו של יום מהמלצות, חד משמעי, זה מאדריכל שיצא לי לעבוד איתו כמה פעמים והוא מבסוט, והוא רואה שהדברים מתבצעים כמו שהוא רוצה, וברמה המקצועית, ובזמנים, ובתקציבים, ובכל מה שצריך להיות, ואז הוא בדרך כלל ממליץ ללקוחות, זה יכול להיות מכל קולגה אחר שבאת ושאלת, אם זה חבר, אם זה במשפחה, משהו, ואומר לך, עבדתי עם מפקח ואני ממליץ. בדרך כלל העבודה מגיעה מאדריכלים ומבעלי מקצוע בתחום עצמו.
קבלנים יגידו לבעל נכס, קבלן מפתח יגיד לבעל נכס, כך גם מפקח?
אני יכול להגיד לך שיש לי קבלן טוב שאני עובד איתו, שהוא לרוב עושה... כמעט את כל העבודה, יכול להיות שסתם דוגמה, אלומיניום הלקוח מזמין בנפרד או מזגנים, אבל את רוב העבודה, השלד והגמרים הוא עושה, והוא עומד על זה שהוא לא רוצה להיכנס לעבודה בלי מפקח. הוא טוען שמפקח בסופו של יום נותן לו גם את השקט. נותן את השקט לדיירים עצמם ונותן לו את השקט. יש הרבה...
זה עוד עין בוחנת, עין שנמצאת בשטח ביום יום.
בתור קבלן, אני חושב שאני יודע מהם כלי העבודה שלך. בתור מפקח, מהם כלי העבודה שלך? הנייר והעט?
נייר והעט, הרבה במחשב, הרבה טבלאות, הרבה אקסלים. כל הנושא הזה של לבוא, ואנחנו, אני משתדל בכל פרויקט שיש פגישה שבועית מסודרת, מעבר לכל הימים שאני מגיע, שאני מביא לשם את בעלי הבית ובעלי מקצוע של אותה תקופה שצריך. כמובן, האדריכל מצטרף לפי הצורך, ומוציא בסוף שבוע סיכום פגישה. כל הדברים האלה הם צורכים ממך הרבה מאוד זמן מעבר לשטח. זה לקחת את כל החומר, ללכת למשרד, לדאוג למלות את הכל בצורה נכונה, להעביר את זה לכל הגורמים קדימה, לרשום לעצמך מה צריך להיות לאבא בשבוע הבא. סך הכל זמן זה כסף, וכולם רוצים לסיים.
כמה שיותר מהר?
כמה שיותר מהר.
מפקח יכול לפקח על כמה פרויקטים במקביל? זה לא, אתה לא מתבלבל כבר בין הפרויקטים?
אני יכול להגיד לך שאני אישית מוצא את עצמי בשתיים, שלוש פרויקטים, לא יותר מזה. זה תלוי בגודל הפרויקט, וסתם דוגמה עכשיו, שתי פרויקטים שיש לי בשיפוצים, אז זה פרויקטים של 5-6 חודשים, זה לא בנייה חדשה של סדר גודל של 15 חודש. אז אתה יכול כן למצוא את עצמך עם עוד איזה פרויקט יותר ממה שאתה רגיל, אבל חד משמעית אי אפשר להגזים, צריך לתת את כל מה שאנחנו מתחייבים, וזה דורש ממך הרבה זמן. לא פעם ולא פעמיים שמעתי על איזה מפקח שבא ואומר, אני נמצא ב7-8 פרויקטים, אני אישית לא חושב שאני יכול לעשות את זה.
יכול להיות שיש לעובדים תחתיו שנמצאים שם בשטח, אבל זה עדיין, זה לא אותו אחד.
בוודאי.
זה, דרך אגב, דרור, מחזיר אותי מה ששאלת את אורן על הפיקוח מצד הקבלן שרוצה. בפרויקטים של תמה, בדרך כלל הקבלן מממן לדיירים את המפקח, זה חלק מהעסקה.
כמו שאורן אמר, אני עובד עבור בעל הבית, נכון. עבור הנכס. אז... וכאן, בהתארגנות של תמה, אומרים הדיירים, אנחנו רוצים לדעת שאנחנו לא אנשי מקצוע, אנחנו לא מבינים נכון. בזה, אנחנו צריכים שמישהו ייצג אותנו מול הקבלן. נכון, הם בוחרים דבר. אותו, הוא משלם אותו.
כן, זה במקרה הזה כן, אבל זה דרך אגב, זה אותו דבר, כי גם פה מרבית אנשי המקצוע, הדיירים, הרוכשים, הבונים, המשפצים, מה הם מבינים? הם הייטקיסטים ביום יום, הם לא עוסקים בבנייה.
כן, הם צריכים את הנציג מטעמה, בדיוק כמו שאומר.
גם מי שעוסק בבנייה, הוא לא...
פיקוח. אורן עושה שני תפקידים, והוא כולל אותם תחת אותו כובע. הוא עושה גם ניהול פרויקט וגם פיקוח. אנחנו, כשהם מדברים על תמה, הם עושים רק את הפיקוח.
נכון.
הם מוודאים שכל מה שהבטיחו להם בכתב הכמויות ובלוחות הזמנים, אכן מתקיים.
בגלל זה גם הנושא שאמרתי לך, שדוגמה חבר הקבלן שבא ואומר, זה טוב לי ונוח לי, כי הרבה פעמים אתה מנהל את כל הדבר הזה, אתה מאוד עוזר לו בכל התזמון של כל הבעלי מקצוע, בכל הניהול של הכל, מעבר לפיקוח עליו. מעבר לזה גם יכול להיות, אתה יודע, לפעמים באים ודורשים איזושהי תוספת על משהו שלא היה רשום, על משהו ששינו, הוא מוצא את עצמו, וזה הרבה פעמים נכון, שהמפקח בא ואומר, מגיע ככה וככה, הדיירים לא מתווכחים. כשאין לך את המפקח, אז הדייר יכול להתווכח איתו ולהגיד לו, כן מגיע לך, ומגיע לך פחות, הוא מגיע... יכול להיות...
הוא הסמכות, הוא...
בוודאי. זה עוזר לכולם בסך הכל.
עכשיו, אתם... ראיתי בפייסבוק, נבחרתם בין 100 חברות. תרחיב לי על זה, לנו על זה.
כן, נבחרנו בין 100 חברות ש... ברשימת החברות המשפיעות ביותר על מצוינות בבנייה הפרטית לשנת 2019, על ידי מרכז הבנייה. הם עשו...
ראיתי שאירן שם את הפוסטר שלו בחדר שינה, מרוב...
הוא בווייטנאם, הוא שם את הפוסטר בחדר.
אני צוחק. אנחנו מעריכים מאוד את הפעילות של מרכז הבנייה, ובטח ובטח בבנייה הפרטית, שהם יודעים לתת לבונה הפרטי הרבה כלים.
אני יכול להגיד לך שבתחום שלי, של הפיקוח, מרכז הבנייה מאוד עזר, כי הם נתנו איזשהו פוש בכל מה שקשור לנושא של הפיקוח, וזה כנסים, וזה פגישות, ולנו יוצא מזה שככה קצת יותר מתערבבים בינינו לבין כל המפקחים עצמם, קצת יותר מכירים, קצת יותר מכירים את העולם של השני, ולומדים מזה. מכל דבר לומדים בסופו של יום.
אתה יודע, זה כמו אצלנו, בעולמות של חדרור, שאתה... הכל, אני לא קורא להם מתחרים, קולגות. בסופו של דבר, קולגות שנעזרים אחד בשני במרבית המקרים. אנחנו גם מתחרים, אבל יש גם... ואפשר לראות, דרך אגב, בעולם הזה של הפיקוח, כל פעם יש ימי עיון למפקחים. כלומר, החברות עצמם הבינו שהם מכתיבות את השוק. כלומר, יכולה לבוא חברת צבעים כמו נרלט ולעשות יום פיקוח למפקחים ולהזמין את כל המפקחים אליה ולספר על הדברים החדשים, ויכול להיות חברת מיזוג אוויר כמו אלקטרה ולהזמין את כל המפקחים.
אגב, אני משוכנע, סתם זרקת נרלט, אני בטוח שכשאתה הולך לבית ואתה עושה שליח צבעוני, אתה דואג שיגיע היועץ טכני של, במקרה הזה נגיד של נרלט, וילווה אותך ויכתוב מפרט ויראה שהקבלן מושך את המלץ' כמו שצריך.
אותו סיפור בדיוק על אותו שיפוץ. שבוע שעבר בא רני מנרלט.
רני כהן.
בחור שאני מכיר אותו המון שנים.
אחד היועצים שלהם.
והוא הגיע, ועברנו, כי היה שם בית שהיה מחופה באבן, ומורידים את האבן, וצריך לעשות תיקונים, וצריך לעשות תחנות, וצריך לעשות שליח צבעוני. אני חד משמעי מביא אותם. הם נותנים את השירות, הם ספציפית לחומר חיצוני, אני עובד איתם המון שנים. וכן.
כמו שבעיתום, תקרא למישהו מסיקה.
בוודאי, יש לי את כל הטלפונים, פותח יועץ, נפתח לי הכל היום בטלפון. יפה. זה מאוד מאוד חשוב.
אני חושב ש... גם על... בוא נאמר, לא כולם ייקחו מפקח או מנהל פרויקט לשיפוץ כשהוא עושה, במיוחד שזה שיפוץ קטן שכני, ושרון היינו בדיוק אצל ההורים שלה, שעשו שם איזשהו חדרון, אז אתה מסתכל גם בדברים הקטנים, איזה גבס הוא קנה, איזה לוחות גבס הוא קנה, איזה חומר הוא מורח, האם הוא מקפיד על, על ה... נו, שכחתי את ה... רגע, ומה אתה מבין? אתה מבין שברגע שמכנס לבית איש מקצוע, ובמקרה שלך מפקח מטעמו, הכל מתנהל אחרת לגמרי. הדיאלוג הוא מאוד מקצועי, הוא יודע שפה לא משחקים את המשחקים, הוא מבין שכאן יקפידו על הדברים...
דרור, אני בבית שסגרתי חדר לפני 8 שנים. כן, מרפא, לפני 8 שנים.
תחשוב כמה פעמים הזכרנו
את זה. עם קבלן מפתח, בתקופה שלא הכרתי את עולם המפקחים והשיפוצניקים ואת כל הדבר הזה. חשבתי שעשיתי אחלה עסקה, זה נראה לי טוב.
אני יכול להגיד
ש... עד היום אני מקלל ואני מחכה לברק בן אברהם שיגיע אליי לסדר שם משהו.
אני יכול...
אולי אחר הצהריים יגיע.
אך לברק. אני יכול להגיד את זה... זה לא מדויק, זאת אומרת, חבר'ה, יש הרבה קבלנים טובים בשוק. יש בעלי מקצוע מצוינים בשוק. יש מקרים שאני רואה לא פעם ולא פעמיים.
זה ברור, ברור.
שלוקחים קבלן והכל בסדר. מבחינת השיפוצים הקטנים האלה וזה, אני לא תמיד חייבים... אתה חייב לדעת מול מי אתה עומד. זה כל הסיפור שדיברנו, הנושא התעודות, וכן קבלן רשום, לא קבלן רשום, מוכר, לא מוכר.
הוא יכול להיות גם קבלן רשום עם תעודות. דרך אגב, הקבלן שאני בחרתי, קבלן רשום, קיבלתי המלצות, הוא בא אליי עם רשימת המלצות, דף וורד עם המלצות. אתה רואה בן אדם כמו שצריך. ואז אתה, כעבור שנה, אתה רואה נזילה, ואתה מבין פתאום שמגיע לך בעל מקצוע, אומר, שמו לך כאן את תריס גלילה, שאמור להיות בכלל תריס גלילה חיצוני בתוך החדר. ואתה מגלה שהאיתום לא איתום, ואתה מגלה כל כאלה דברים שאתה, אם היה בעל מקצוע, שאתה יודע מה, נכון, זה כולה, זה כולה סגירת מרפסת של 40,000 שקל. עכשיו, אם הייתי מביא איש מקצוע, ומשלם כמוך, פר שעה, אתה יודע מה, לא עסקה, אבל תבוא לראות בהתחלה, באמצע, בסוף, שלושה ביקורים. זה היה נראה אחרת, אני בטוח בביקור הראשון.
נכון, אבל אם תיקח אחד כמו אורן, אתה תגיד לו, תשמע, תקפוץ רק 3 פעמים, ואתה רוצה ממנו גם את האחריות, וזה יהיה קשה לו.
לא באחריות, אבל לבוא מישהו ש...
נכון.
עזוב, דרור, אני...
אבל אני מסכים איתך שאם אנחנו רוצים לעשות קפיצת מדרגה, גם בעולם השיפוצים, ולדעת שבצד שלך יש עוד מישהו שמסתכל לכיוון שלך וחושב עליך, אז גם מפקחים צעירים או מנהלי פרויקטים צעירים ידעו להתאים את עצמם ולהגיע לפרויקטים הקטנים יותר.
כמובן, יש לכל דבר את המענה שלו, אני חושב שזה מאוד חשוב, אבל עוד הפעם, בניהול פרויקט נכון, כמובן הלקוח זה מעבר לכסף, הוא חוסך כסף מעבר לנושא הזה שכל הזמן כן עולה לי, לא עולה לי, הוא מקבל את הדבסט, וזה מה שחשוב, כי יש לו את העיניים האלה.
4 דקות של שיר,
אוקיי.
ונחזור אליהם.
מאחוז.
אוזניי אדומות, חיוכך זיכרון עמום הודף מחשבות וזורק כמו אלבור ברוך חותם על חוזים הסכמים שעבר זמנם רואה את הכל מתערב ונשאר בצד
שידור חי, פרלמנט הנדלן, בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, עופר לוין, דרור בוקצ'ין, מארחים את אורן צרפתי, מפקח הבנייה, מעניינים.
מעולה.
נהדר. אז דיברנו הרבה על פיקוח בנייה, ויש לנו אפילו תגובות כאן מהפייס, בשורה תחתונה, ולדי רושם, בשורה תחתונה הם מתנהלים כמו, כמו בשוק שלא התפלו שקיבלו חתול בסק, מתייחסים לפרויקט לפרויקט, אז צריך לגבש צוות נכון, כולל מפקח בנייה.
נכון.
והוא צודק במיליון אחוז.
לגמרי.
אבל עדיין יש כאלה.
שבגלל ההיקפים, בגלל הזמינות, בגלל...
החליטו שהם לא רוצים מפקח, שכן שלהם בנה בדיוק, והם ייקחו את אותו קבלן שעשה את אותו פרויקט, אותו משהו דומה. מה יש לך להציע להם? לתת להם טיפים? איפה הם יכולים להיכנס לכשלים. כי אתה יודע, אלומיניום, יש חברת אלומיניום, תעשה את המדידות, לא, תסגור את
בחיבור,
זה.
אבל בחיבור, בעיתום.
בדיוק, איפה הכשלים שיכולים להיות שישימו לב?
כן, עוד הפעם, אני עדיין בא וטוען שבבנייה פרטית, אחד הדברים המשמעותיים שלנו בתור מפקחי בנייה, הם כמובן כל הנושא של הביצוע ולראות שהכל ברמה הכי גבוהה ולפי תקנים ומה שנקרא לבנות כמו שצריך לבנות, אבל יש פה את הנושא התקציבי שהוא לא חלק קטן מכל זה. וברגע שאתה לוקח מפקח בנייה, אתה חד משמעי חוסך הרבה כסף, כי כל הרווח הקבלני הסופי של קבלן מפתח לעומת קבלני משנה, הוא יורד לך.
אז בסדר, את זה אנחנו, שכנעת אותי, אבל יש אותו אחד עקשן, לא יודע. מעידה כלשהי שלא מוכן.
מבחינה מקצועית, תשמע, אתה לוקח קבלן, אתה עשה מה שנקרא, אתה נותן לו את כל האחריות, ואתה בא ואומר לו, אוקיי, בוא תעשה לי את הבית. אז הוא עשה את השלט והוא עשה את הגמרים. לצורך העניין, הגענו לאיתומים.
איתומים זה הקשר הכי גדול, נכון?
רוב הלקוחות, אני תכף אספר לכם סיפור קטן, רוב הלקוחות אומרים, בסדר, הוא בא, ראיתי בעיניים, הוא עשה איתום. הם לא יודעים מה השלבים של האיתום, מה ההכנות של האיתום שצריכים להיות, מה החומרים של האיתום לאותו חדר אמבטיה או קיר מרתף או גג. שצריך להיות לפי המפרטים הנכונים, ואם הוא ביצע את זה בכלל לפי המפרט, ואם הוא עמד
בבדיקת הצפה או בלא משנה. זה המתכון איך לאטום את החדר אמבטיה בצורה נכונה.
אנחנו בבתים פרטיים מקבלים מיועץ איתום מפרט לאותו בית ספציפית, מה צריך להיות, עם איזה חומרים צריכים לעבוד, כמה זמן צריך להציף, כמו כל דבר ודבר יש לו את המפרט שלו, אני עם התפקיד שלי זה לבוא ולבדוק, את הקבלן לא קרה לא פעם ולא פעמיים שעשה איתום, והאיתום נראה מושלם. והוא אומר, תשמע, חבל על הזמן, אני חייב לרצף, אנחנו כבר בלחץ, לא צריך לאטום, לא צריך למלות מים, לא צריך להציף מה שנקרא. חדר אמבטיה, הכל בסדר. ואתה מסתכל בעיניים וזה באמת נראה מיליון דולר. ואתה מתעקש והוא מציף, וכן, קרה, פתאום יש נזילה למטה.
אז הטיפ הראשון שאנחנו יכולים להגיד, חבר'ה, אל תוותרו על ההצפה ותציפו.
חד משמעי, הסיפור הקטן שאני אספר לך, יש איזה בית שעשו לו, הדיירים היו צריכים להיכנס במשהו כמו עוד 3 שבועות לתוך הבית, והיה שריפה והבית נשרף. בית גמור לחלוטין ברמה שיש בו ריאות בחדרים כבר.
למות.
בית יושב על 600 מטר מגרש, בריכת שחייה, הבית מאוד מפואר. כל הקומת קרקע נשרפה לגמרי, החדרים למעלה הכל פיח, הכל שחור, נזק שמוערך בסדר גודל של 1,000,000 שקל. התברר שהקבלן איתום בגג, עשה איתום, עשה בדיקת הצפה, ובלילה נזל מים מהגג עצמו לתשתיות של החשמל, ללוח חשמל, ושרף את הבית. אז אם אנחנו כבר נכנסים לכל הנושא של האיתומים, זה נזק חמור מאוד שיכול להיגרם, אוי ואבוי אם לא היו עושים. ב', יש פה הרבה דברים מעבר לזה, מה היו צריכים לעשות כדי שזה לא יקרה. וכמובן, הנושא הביטוחי כבר, אם אנחנו מדברים.
רציתי להגיד לך, סיימון, צריך לדאוג, לוודא עם כל בעלי המקצוע שיש להם את כל הביטוחים, אחד, אני מציע גם להתייעץ ביועץ ביטוח, אבל יש להם את כל הביטוחים לעבודה שלהם.
שיהיה גם לפרויקט שלך ביטוח משלך, עם פרויקט צד ג', איך אמר לי לקוח, מה קורה אם בשבת אחד הילדים של השכנים קופץ לתוך הבריכה, לא יודע, שאין שם מים.
חד משמעי, זה נושא מאוד מאוד חשוב, אני לא מתחיל שום פרויקט, אני יכול להגיד לך שבחוזים שלי מול הקבלנים הם מחויבים, הם גם מביאים לי לראות, הם מחויבים לבצע ביטוח על הפועלים שלהם ועל ככה ועל ככה ועל ככה, כל מה שנהוג. אז זה הקבלן שלד מביא לי את הביטוח שלו, והקבלן חשמל והקבלן אינסטלציה.
אתה גם בודק פיזית את הפוליסה, נכון?
בודק הכל. אבל מעבר לכל זה, שאני יודע ואני יודע שיש להם ביטוח, אני תמיד מחייב את הלקוח לעשות ביטוח לכל תקופת העבודה. שככה או ככה אנחנו נהיה מחוסים מכל סיבה שפה היה נזק.
פתאום הוא שכח לחדש אחרי שראית והוא ביטל את הפוליסה, או לך תדע.
אתה חייב שזה חלק מאוד מאוד חשוב.
אז יש לנו ביטוח, יש לנו איתום. נושא של גינות לא נדבר עליו בחוץ, נכון? זה לא קשור לנו. מה עוד
הכל
ככה?
הכל קשור בסופו של יום. יש לנו פה תהליך שהוא לבנות בית, זה עולם ומלואו.
אני חושב הדבר הכי חשוב בכל הסיפור זה בסופו של דבר זה התקציב.
התקציב הוא חשוב מאוד.
זה המאסט. אם לא בנית את זה בצורה נכונה, איך ידידנו פסטרנק תמיד היה אומר, 30%, 29% חריגה, זה הממוצע.
נכון. בגלל זה, זה אנחנו חוזרים להתחלה של מתי לקחת את המפקח ומתי להכניס אותו כדי שבאמת ידעו לתכנן בית שהוא בתקציב הנכון ולא לחפש אחר כך איך אנחנו בונים את הבית שאין לנו את התקציב בשבילו.
כי קח בחשבון, בנייה של בית 1.5 מיליון בערך.
היום זה כבר...
תלוי באיזה אזור אתה מסתובב.
עזוב, לא משנה. עזוב, קח בית ביישוב סלעית. לא 1.5 מיליון.
תראה, לבנות בית בסטנדרט הרגיל, המקובל, זה אותו המספרים. זה לא משנה אם אתה בונה אותו בסלעית, אתה יורד למטה לכוכב יאיר.
מה שאני רוצה להגיד, קח בית של 1.5 מיליון עם חריגה של 10% בסך הכל. זה 150,000 שקל.
נכון.
זה המון. כסף, זה המון כסף.
ותחשוב שפסטנר רק אומר לך, זה לא 150, זה 450.
בדיוק. לא, רק על בית כזה.
כן. טוב, אתה לא יודע אם אתה שומע, אבל יש לנו כבר מוזיקת רקע.
יאללה, לסיום ככה המשפט שלי. פרויקט מתחיל בתיאום ציפיות מול הלקוח וממשיך בלקיחת אחריות על הביצוע והאיכות, תוך מתן כבוד לבעלי מקצוע השונים לאורך כל הדרך. זה מה שאני מצפה מעצמי, זה מה שאני דורש מבעלי המקצוע, זו הדרך לפרויקט מושלם.
נהדר, אורן, אנחנו מאוד מאוד שמחנו להקשיב לך, ללמוד ולארח אותך כאן אצלנו בתוכנית.
תודה רבה לכם.
רדיו סול. מי שזקוק למפקח, רוצה להתייעץ, לדבר, איך הוא עושה את זה?
יש לנו בפייסבוק אתר א' צרפתי, בכל מקום אפשר למצוא אותנו. אני אורן.
טלפון?
0522-956-317. נשמח.
נהדר. שבוע הבא אנחנו כאן מארחים את עורך הדין ירון אילון. הוא גם כדרך אגב, הוא מרצה במרכז הבנייה. חבר טוב מאוד היה של מיכה מרום עליו השלום. יש לו המון סיפורים מאוד מאוד מעניינים בתחום הנדלן. יהיה מעניין. אחרינו קצת מוזיקה ונתראה שבוע הבא.
וקיץ כיף.
כן, יאללה, שיהיה שנת לימודים טובה. בריאות ואושר, יום טוב.
כל כך הרבה זמן בחושך.